מסכת חולין דף ממה. אמר רב יהודה, אמר רב, נקבה כנפה מצטרפים לרובה. אומר רב יהודה בשם רב, אם הגרוגרת, כלומר הקנה של הבהמה, היא לא נחתכה לגמרי, אלא נעשו שם כל מיני נקבים נקבים. הדין הוא שמצרפים את כל הנקבים על יחד, למרות שכל נקב הוא קטן. אם כל הנקבים האלה יחד, יש בהם שיעור שזה ייחשב כמו רוב הקנה שנפסק, ממילא הדין בזה שהבהמה הזו טרפה. למרות שכל נקב בפני עצמו הוא ממש קטן. מטיב רב ירמיה, ובגולגולת שיש בה נקב אחד ארוך, ואפילו יש בה נקבים הרבה, מצטרפים אם לא מקדח אלמה. כמה שיעורה מלא מקדח, אם לא מקדח מצטרפים, החנמי, כיוון דשיעורי כאיסר לכאיסר מצטרפין. מקשה עזה רב ירמיה, יש הלכה שאומרת שאם יש גולגולת המת, אפילו רק גולגולת לבדה, היא מתאמה לא רק במגע ובמסע, אלא גם באוהל. זה רק כאשר גולגולת שלמה. אבל אם הגולגולת הזאת היא חסרה חיסרון גדול, דהיינו כמלוא מקדח, באופן שכזה הגולגולת הזו היא לא מתאמה באוהל, אלא אך ורק במגע ובמסע. ואומר התנה, אם יש בה נקב אחד שהוא דק פחות ממקדח של רופאים, אבל הנקב הזה הוא ארוך, אם תיקח את כל החור הזה שנוצר לאורך הגולגולת, תיקח אותו ותעשה אותו על גבי מקום אחד, משטח אחד, יוצא לך שיש כאן חיסרון יותר מאשר רוחב של מלוא מקדח. באופן כזה זה נחשב חיסרון בגולגולת, והגולגולת הזו היא לא מתאמה באוהל, כאילו יש פה מלוא מקדח. וכן, אפילו זה לא חור אחד ארוך, אלא יש בה הרבה נקבים קטנים. אם תצרף את כל הנקבים האלה יחד, אז יחשב כאילו יש לך פה גודל של מלוא מקדח. מלא גם כן מצרפים את זה. למשל שיש פה חיסרון, וממילא זה לא מתאמה באוהל. מה רואים מכאן? שכיוון שבסיכום יחד, בכל הנקבים האלה יש שיעור מלוא מקדח, אז מצרפים את זה. אמנם שם מדובר לגבי אוהל המת, אבל ודאי שהוא הדין לגבי עניין של תרפויות. אם יש כאן כמה נקבים שיש פה חיסרון בזה וחיסרון בזה, תצרף אותם יחד, תוכל לעשות שיעור של מטבע של נקרא איסר, כנמלה אף על פי שזה פחות מרוב הקנה, גם כן זה פסול. שהרי לכמה נלמד בעזרת שם במשנה, שאם יש נקב שיש בו חיסרון בקנה, הדין הוא שאפילו אם לא נפסק רוב הגרגרת, אלא רק בגודל של מטבע שנקרא איסר, גם כן זה טרפה. אז פה יש לנו כמה נקבים קטנים, אבל אם יש לצרף בהם יחד שיעור של איסר, ממילא זה צריך להיות טרף. ולמה אמרת רב שרק כאשר זה גדול בגודל של מצטרף אותם יחד, זה יגיע לשיעור של רוב הקנה שהוא נחתך, רק אז זה טרף? אומרת הגמרא, השתמיתה הדי אמר רבי חלבו, אמר רב חמה בר גוריה, אמר רב, נקבים שבחיסרון מצטרפים לקיסר, שהם בחיסרון מצטרפים לרובה. הגמרא נשמעת ממנו שרב עצמו ככה אמר, אמר רבי חלבו, אמר רב חמה בר גוריה, אמר רב, נקבים, אפילו שהם קטנים, אם הנקבים האלה יש בהם חיסרון, כלומר ממש חסר שם באותו המקום, אז ביחד מצרפים אותם, ואם יחד מגיעים לשיעור של איסר, הבהמה טרפה. אבל אם באותם נקבים זה רק נקב, כלומר נעשה פה נקב, אבל לא נחסר כלום, זה יתפשט לצדדים, לא נלקח פה מתוך הקנה שום דבר. באופן שכזה, הרי שהם לא מצטרפים לאיסר, כי רק כשיש נקש בו חיסרון, אז אני אומר בגודל של איסר. אבל אם אין חיסרון, אז הדין הוא כמו שלמדנו פסוקת הגרגרת דווקא ברובה. אז עוד יש כמה נקבים כאלה, כיוון שזה לא היה פה חיסרון, אלא היה פה זה דבר שנעצו פה, עשו חור, מחת, הכניסו עוד מחת ועוד מחת. ממילא מצרפים את כל נקבים האלה אך ורק לרוב. אמר רבה בר חנה, אמר רבי יהושע בן לוי, נטלה המן הרצועה, מצטרפת לקיסר. גם רבי יהושע בן לוי אמר הלכה דומה, שאם בקנה הזה נעשה, יש חיסרון, אבל איך חיסרון הזה נעשה? לא עיגול בגודל של איסר, אלא רצועה דקה לאורך. אז גם כן, לוקחים את זה, אם בשטח המרובע בסך הכל יש לך שטח מרובע של איסר, אז הרי שהיא יטרפה, למרות שזה רק רצועה דקה. בעמיני רבי יצחק בר נחמני מרבי יושע בן לוי, נקרבה כנפה מהו? אמר לה, הרי אמרו, נקרבים שבמחיסרון מצטרפים לקיסר, שהם במחיסרון מצטרפים לרובע. שאל גם כן יצחק בן נחמני רבי יהושע בן לוי, מה הדין אם יש פה כמה וכמה נקבים בקנה? מה הדין? אמר לו, הרי אמרו, כלומר רבותינו הקדמונים אמרו, נקבים שיש בהם חיסרון, אז מצרפים אותם לאיזה גודל? של איסר. כי למדנו לכמן שאם יש נקב שיש בו חיסרון בקנה, אז אם יש גודל של איסר באותו הנקב, בהמה טרפה. אז גם כאשר כמה נקבים קטנים, אם יש בהם חיסרון, מצרפים את זה לאיסר. אבל אם בנקבים האלה אין חיסרון, אלא רק נקבים, אז דינו כמו פסוקת הגרגרת, שאין שם חיסרון, אלא רק חתך בלבד, שאינה טרפה, אלא אם כן יש רוב בקנה שהוא נחתך. אם כן, רואים מכאן שגם רבי יהושע בן לוי מסכים לאותה הלכה שאמר רב למעלה. בעופה מאי, אמר רבי יצחק בן נחמני, ידידים פרשלים מיניה דרבי אלעזר, מקפלו מניחו על פי הקנה, אם חופת רוב הקנה טרפה, ואם לאו כשרה, אמר הפפה, סימנך נפיה. שואלת הגמרא, מה הדין אם הקנה בעוף, לא בבהמה, יש בו גם כן כמה וכמה נקבים, מה השיעור שלהם, איך מצרפים את זה? כאן מדובר שהקנים, הנקבים האלו, הם נקבים שבין נקב לנקב יש אמנם בשר, אבל בשר ממש מועט, כמו נפה. נפה, הרי יש שם חורים, ובין חור לחור יש איזה חוט דק. אז אותו דבר, איך אנחנו משערים את זה? אמר לו, אמר יצחק בן נחמני, אני אמר לי מפורש רבי אלעזר, שמה הוא עושה? מקפלו מניחו על פי הקנה. אני אמחיש את זה. דהיינו, קודם כל, איך עושים את זה? תחתוך מסביב לאותו המקום שיש בו נקבים. כל הבשר הזה, אבל תחתוך אותו מכל ארבעת הצדדים, אלא משלושה צדדים בלבד. אני אמחיש את זה, יש לי כאן כוס מקרטון, הנה חתכתי, ועכשיו אני לוקח את החלק הזה, הוא עכשיו בעצם משוחרר משלוש צדדים, ואני מכניס אותו עכשיו פנימה, לוחץ עליו באצבע, מכניס אותו פנימה, וכאן מסתכלים, הוא אומר, כאשר אתה, יש כאן, זה משוחרר משלוש צדדים, כן? כמו שחתכתי בקרטון מהשפה למעלה, עכשיו זה, אני עכשיו מכניס אותו לקנה. אם אתה רואה שזה חופה את רוב הקנה, בסיכום יש לך פה רוב הקנה, הוא בעצם נסגר, נמצא שזה טרף, אבל אם רוב הקנה הוא לא נסגר, אז מלא יוצא שזה מותר. מה בא לחדש לך? שלמרות שיש בין נקב לנקב מעט בשר, גם המקום הזה מצטרף כאילו כולו נקב, כאילו הכל הוא חסר, ומלא אם נפסק בצורה כזאת, גם כן זה טרף, ולא משערים רק את הנקב שבאמצע. אומרת הגמרא, אמר הפפה, וסימנך נפיה. אתה שאלת מה קורה לגבי עוף, כאשר יש בו נקבים דקים כמו נפה, והתשובה הענוך הזה גם כן, שגם כן עושים את זה ממש כמו נפה, כלומר, כמו נפה שגם הבשר שבאמצע, גם הוא מצטרף לאיסור. נפחתה כדלת, אמר נחמן, כדי שיכנס איסר לרחבו. מה הדין אם הקנה הזה הוא נחתך? אבל לא נחתך והבשר ונתלש לגמרי, אלא רק הוא נחתך משלושה צדדים, אבל הוא עדיין תפוס. זה כמו דלת, שהיא כביכול נפתחת, אבל היא עדיין תפוסה בצד אחד. אז פה יש כולה, שלא אומרים אם זה בגודל של איסר זה כבר טרף, אלא כדי שייכנס איסר לרוחבו, דהיינו צריך להיות יותר גדול קצת, כדי שאיסר יוכל להיכנס ולצאת, נסדקה, אמריו אפילו לא נשתייר בה, אלא חוליה אחת למעלה, וחוליה אחת למטה, כשרה. על שם דיברנו, כאשר זה נחתך ברוחב הקנה, שזה טרף, למה? כיוון שהצוואר מושך את הקנה למעלה, והגוף של הבהמה מושך את הקנה למטה, ממילא אם זה נחתך ברובו, זה באמת אסור. אבל אם הסדק היה לאורך הגרוגרת, לאורך הקנה, זה יותר קל. ולכן, אפילו השתרה רק חוליה אחת למעלה, חוליה אחת למטה, ושהסדק הוא לכל אורך הקנה, הרי שזה קשר. למה? כי זה יכול להתחבר חזרה. מה זה חוליה? אומר ראשי, חוליה לא הכוונה היא טבעת אחת בגרוגרת למעלה, טבעת אחת למטה, אלא חוליה הכוונה היא שלוש טבעות למעלה, שלוש טבעות למטה. אם נשאר ככה זה קשר, פחות מזה זה טרף. אמרו הרב קמה די רבי יוחנן, אמר מה חוליה או מה חוליה דקה, אמר רב, אלא אמא, אפילו נשתייר בה, אלא משהו למעלה או משהו למטה קשרה. אמרו דברים האלה לפני רבי יוחנן, אמר אני לא מבין סברת רב, למה צריך שישאר גודל של שלוש חוליות, זה הרבה מאוד. אפילו נשאר משהו למעלה ומשהו למטה, זה כבר מספיק כדי שזה יהיה קשר. אמרו הקמא די רבי יוחנן משמע די רבי נתן אחי, אמר לי הוא ידעין חברין בבלעי לפרושה כי היי טעמה. אמרו לפני רבי יוחנן שמת גם רבי יונתן אמר כך, שמספיק משהו למעלה או משהו למטה. שמח בדברים אלה אמר, מה? אתם יודעים חכמים בבבל, חברינו יודעים גם כן, כל כך מבינים לדעת להגיד כאלה הלכות, למה? ידוע שחכמי בבל היו הרבה פחות מישראל, עד כדי כך שאמרו ששני חכמים בבל כמו חכם אחד מישראל. אז הוא ראה שאמרו דבר יפה, שמח ידעין חברין בבלעי לפרושה כי היית עמה. תנא רבי חייא בר יוסף חמד רבי יוחנן, כל הצוואר כולו כשר לשחיטה, מטבעת הגדולה עד כנפי ריאה התחתונה. אמר רבה, תחתונה שהיא עליונה, שאני אומר כל שפושט צווארה ורועה, ובלבד שלא תאנס. אמר רבי חייא בר יוסף לפני רבי יוחנן, יש בריתה שאומרת ככה, היכן המקום של השחיטה בקנה, זה כל הצוואר כולו, כל הקנה כולו, כל הצוואר, אפשר לשחוט שמה. מטבעת הגדולה, כלומר, הקנה הוא כולו מוקף בכעין טבעות טבעות, סחוס כזה. אבל הטבעות האלה הן לא מקיפות את כל הקנה, אלא בצד האחד שלו יש רק בשר שמה. אין סחוס, טבעת לא מקיפה. אבל בתחילת הקנה יש טבעת שהיא מקיפה לגמרי מכל הצדדים. טבעת מורזי נקרא טבעת הגדולה. מהטבעת הגדולה ועד לאיפה? עד כנפי ריאה תחתונה. הריאה כידוע היא עשויה מכמה חלקים שמחוברים באמצע יחד, אבל הם נראים כמו כנפיים, כאילו כל חלק הזה הוא נפרד, הוא יכול להיפתח כמו כנפיים של תרנגולת, איך שהיא יכולה ככה פתאום להרים את הכנפיים, ככה גם כן הריאה כולה עשויה בצורה כזאת שיכולה להתרומם כביכול אחד מהשנייה. אז עד כנפי ריאה תחתונה, אמר רבה, לא הכוונה היא תחתונה ממש. אומנם הקנה יורד עד למטה, אבל לא הכוונה עד תחתונה ממש. אלא מה הכוונה? כאשר, לאחר שוחטים את הבהמה, מפשיטים אותה, איך מפשיטים? תופסים אותה מהרגליים האחוריות שלה, ותופסים אותה למעלה, קושרים אותה למעלה, ואז חותכים ומפשיטים את הבהמה. לפי זה, כשעושים כך, בעצם, כאשר הבהמה היא עומדת, על רגליה והולכת, אז יש את הכנף, את החלק שבריאה הכי גבוה, הכי למעלה, הכי קרוב לראש הבהמה. כאשר הופכים את הבהמה והרגליים שלה נמצאות למעלה והראש שלה נמצא למטה, ממילא אותה הריאה הזאת שהייתה הכי למעלה כאשר הבהמה עומדת, היא עכשיו הופכת להיות הכי למטה, הכי תחתונה. על זה אמר רבי הברייתא, על כנפי ריאה התחתונה. במילים אחרות הכוונה היא שכאשר היא עומדת היא בעצם עליונה. ולמה אני מוכרח להסביר כך? שאני אומר, כלומר הלכה ידועה היא, שעד איפה אפשר לשחוט, מתי זה נקרא קנה? דווקא כל שפושט את צווארה ורועה, איפה שהבהמה יכולה ככה למשוך את הצוואר שלה ולראות, שזה בעצם הקנה עד שמגיע לכנפי ריאה העליונה ביותר, שרק כשמפשיטים אותה, אז הופכים את המימה, אז הופך להיות תחתונה, ובלבד שלא תיאנס. לפעמים חלק מהקנה, אם מישהו מושך את הראש ואת הצוואר של הבהמה, אז גם חלק מתוך הקנה שימצא יותר למטה, גם הוא יכול לעלות למעלה. לא, מקום כזה, אם אדם שחד וחתך את הקנה שם, זה לא הגדרה של שחיטה. בעיר רבי חנינא ביתי מר בחניה, אנסה עצמה מהו תקו. מה קורה עם הבהמה מצד עצמה, היא משכה את הצוואר שלה, וממילא הקנה שימצא בדרך כלל יותר עמוק למטה, הוא עלה למעלה. ואדם שחד שם, האם זה כשר או לא? יתיב רבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש נבר מטעם ביניו. אנס בסימנים ושחת פסולה. ישבו החכמים האלה ויצאם ביניהם הלכה, שניהם הסכימו לזה. שאם האדם אנס בסימנים, כלומר משך את הקנה ועלה אותו למעלה ושחת שמה, זה פסול, זה לא הנגדרה של מקום הקנה. ניקב הקנה למטה מן החזה נידון כראה. אם הקנה הזה שהוא למטה מהחזה, הוא שחט שם, הקנה הזה, הוא הרי הוא אמרנו מקודם, שהוא לא נקרא קנה, זה לא מקום שחיטה, ממילא. המקום הזה, אין דינו כגרוגרת שאמרנו, שהוא לא נפסל, אלא אם כן נחתך רובו. אלא בזה דינו כמו ראה, שאפילו ניקב משהו במקום הזה בקנה, הדין הוא שהוא טרף, כמו בראה, שאם נקבע במשהו טרף, גם פה אצלנו אותו דבר. תנו רבנן. איזה הוא חזה? יש הרי מצווה להביא, כשאדם מביא קורבן שלמים, את החזה והשוק. מה זה הגדרה של החזה? זה הרואה את הקרקע. למטה עד הצוואר, למעלה עד הקרס. חותר שתי צלעות משתי דפנות אלך ואלך, וזהו חזה הניתן לכהנים. כלומר, חזה זה בתחתית הבהמה, מתחת יד המקום של הצלעות, בתחתית הבהמה, זה נקרא, זה הרואה את הקרקע, לכן קראו לו חזה כי הוא חוזה, כי הוא רואה. בתחתית הבהמה, זה נקרא חזה. מה הרוחב שלו? מצד לצד. אבל, לאורך, אז עד הצוואר, כלומר, כאשר משתים את הבהמה, מעמידים אותה מהרגליים שלה למעלה והראש שלה למטה, אז למטה זה עד המקום של הצוואר, ולמעלה זה עד המקום של הקרס של הבהמה. אבל זה רק אותו הבשר הזה של למטה, בלי הצלעות. אבל שתי הצלעות הקרובות ביותר לראש של הבהמה, זה צריך להביא את זה אלך ואלך, זה חזה הניתן לכהנים. נקרב קרום של מוח, למדנו משנה שנקב כלשהו במטריפה. רבו שמואל דאמרי תרווי הוא, קרמה עילה, אף על גב דלה אינקיב תתה, ואמרי לה עד אינקיב תתה, אמר בשמואל בנחמני, וסימנך חייתה דמתנח במוחה. אז רבו שמואל אמרו שניהם, הרי ישנה איזה קליפה קשה, שהיא נמצאת הקליפה העליונה מעל המוח, אם נעשה שם הנקב, אפילו שהקרום הדק יותר, שהוא נמצא ממש סמוך לבשר של המוח ממש, הוא לא ניקב, בכל זאת טרף. ויש אומרים בשם רבו שמואל אחרת, שאומרים שהם אמרו, אדרבה, דווקא כאשר ניקב גם כן הקרום התחתון, אמר רבו שמואל נחמני, סימן תזכור דבר זה, חייתה, כלומר חייתה זה סק, הסק שמונח בו המוח, דהיינו, הנקב התחתון גם כן, רק שהוא ניקב, אז באמת זה טרף. אמר בחנה, אמר ביושע מלוי, כנגדו בביצים ניכר. הקליפה הזאת, הדקה שמעל המוח, היא מאוד דקה, והיא נראית כמו בשר של המוח. לכן קשה לאדם להבחין בזה. אומר אבל בביצים של הזכר, שמה זה מאוד ניכר, יש את הקליפה החיצונית, העור החיצוני, והעור הפנימי. ניכר את ההבדל בינו לבין הבשר של הביצים עצם. הוא הדין בדבר הזה, תדע לך שיש גם כן קליפה כזאת דקה. ותשים לב שזה שאמרנו רק אם היא גם כן נקבע, אז באמת הבהמה טרפה. אמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי שמעון בן לוי, משום בר כפרה, מוח, כל מה שבקדרה נידון כמוח. התחיל למשוך, נידון כחוט השדרה. אומר, מוח, כל מה שבקדרה, כלומר בתוך הראש עצמו, הוא נידון כמו המוח, שאפילו ניקב בו נקב כלשהו, הרי שזה טרף. אבל ברגע שהמוח הזה יוצא מתוך הראש, יוצא כבר החוצה לכיוון הצוואר, מילא דינו כחוט השדרה, שלמד במשנה שאינו טרף, אלא אם כן רובו נפסק. אפשר לראות את זה בתמונות 35 ו-36. אומר רש"י, חוט השדרה כולו הוא בעצם נמשך ויוצא מתוך המוח. אז לכן צריכים לדעת להבדיל. כל אחד ההלכה שלו, לפי המיקום, הוא מאחד מתחיל להימשך. מה הגדרה שכבר התחיל להימשך החוט זה בדינו כחוט השדרה? אמר ביצחק בן נחמני, לידי מפר שלי מן הדר בישמל ושמעתי ממנו, כמין שני פולין יש מונחין על פי הקדרה. כלומר, במקום ששם יש חיבור הצוואר והגולגולת, יש כעין צורה של פולים קטנים. מן הפולין ולפנים כלפנים, כאילו המוח. מן הפולין ולחוץ, דינו כלחוץ זה היינו כמו חוט השדרה. ניתן לראות זה בתמונה מספר 37. ופולין עצמן, איני יודע מה הם נחשבים. האם כלפנים או כלחוץ? אומרת הגמרא, מסתברא כלפנים. דהיינו, נחשבים כמו המוח שבכל שהוא זה טרף. ירמיה בדק בעופה ואשכח כמי שני פולין מונחין על פי הקדרה. ירמיה בדק וראה שגם בעוף יש לו כעין שני פולין לפני היציאה לצוואר, ולמדנו שדינו גם כן כמו לגבי בהמה. נקרב הלב לבית חללו, בעי רבי זרע, לבית חלל קטן או לבית חלל גדול. למדנו משנה שאם נעשה נקב בלב, הדינו שאם הנקב הזה עד שהגיע לחלל שבתוך הלב, אז באמת זה טרף. שואר בזירה, הרי בלב יש כמה חללים, כמה חדרים, עלייה, למטה, שכל מיני מקומות. האם הכוונה היא אפילו בית חלל קטן, או דווקא אם זה הגיע בית חלל גדול? אמר לבא, מה הייתי בעי לך? מילת נען, רבי שמעון אומר, עד שתנקב לבית הסימפונות, ואמר רבת החליפה, אמר בירמיה ברבה, אמר רב, עד שתנקב לסימפון גדול? אומר לו, מה אתה מסופק? כמה שכתוב, בית חלל לא משמע, שזה המקום הגדול. כמו שלמדנו, דעת רבי שמעון, שאם הריאה נקבע נקב כלשהו, זה לא טרף. אלא אם כן, נקב הזה הגיע עד בית הסימפונות. והסביר על כך רב, שהכוונה היא, מה זה בית הסימפונות? הכוונה היא סימפון הגדול. כי המפוצץ שכתוב בית חלל, הכוונה היא המקום הגדול. מה זה בית הסימפונות? ניתן לראות את זה בתמונה מספר 40. אומרת הגמרא, המענה לו בזירה, הכי השתה, הטעם לבית הסימפונות קטני, לאחד ישב כסימפונות כולו, ואחד לבית חללו קטני, מה לי חלל גדול, מה לי חלל קטן. אומר לו שמה, הדיוק של רב זה לא בגלל שכתוב בית הסימפונות, אלא בגלל שכתוב סימפונות לשון רבים, משמע שכל הסימפונות שופכים לשם, זה הסימפון הגדול. אבל כאן כתוב בית חללו לשון יחיד, ייתכן שאפילו חלל קטן אם הנקב מגיע לשמה, גם כן זה טרף, לכן זה הספק שלי שלא הוכרע. קני הלב, רב אמר במשהו, אם נוצר בקנה של הלב נקב כלשהו, רב אומר זה טרף, ושמואל אמר דווקא אם זה ברובו. הניהו קני הלב, אמר רב יצחק, אמר רב, חלב שעל גבי הדפנות. הגמרא מבינה מה זה דפנות, הכוונה היא בצדדים של הבהמה, מקום של הצלעות, שואלת הגמרא, דפנות צלקה דעתך? קודם כל אין שם בכלל חלב, וגם כן מה זה קשור לחיות של הלב, זה לא קשור בכלל. אלא שעל גבי דופני ריאה, כלומר, יש מה שנקרא היום אבי העורקים, העורק הראשי שמגיע ללב, והוא באמת, הוא נכנס גם כן שמה בין הדפנות של הריאה. וזה, אם יש שמה נקב, אז נחלקו רב שמואל אם זה במשהו, או דווקא ברובו. אפשר לראות זה בתמונות מספר 41-42. אמר הממור משמי דרב נחמן, תלתה קנה אבו, חד פריש לליבה וחד פריש לריאה וחד פריש לכבדה. ניתן לראות בתמונה מספר 43, יש שלושה קנים, שלושה צינורות, שהם בעצם סמוכים אחד יד השני. ראשי כותב שהם מתפצלים מהקנה, אבל זה לא מדויק, כמובן נראים כאילו מתפצלים מהקנה. אחד זה בעצם הקנה שמגיע לריאה, ועוד קנה אחד שהוא מגיע ללב, וממנו בעצם מתפצלים חלק אחד הולך לכבד, והשני הולך לחלק הגוף העליון שבבהמה. אז אחד פריש לי באחד פורש ללב, אחד פורש לריאה, ואחד פורש לכבד. די ריאה כריאה, דינו כמו הריאה, שאם נקרא בכלשהו זה טרף. די כבדה ככבדה, שלמדנו במשנה, שהכבד דווקא אם ניטל כולו, הוא הדין בקנה, זה דווקא אם ניטל כולו, אז זה טרף. די ליבה פליגה, לגבי הקנה של הלב הזה, יש בזה מחלוקת רב ושמואל שאמרו למעלה. מור ברחייה מתניפקה, הוא רואה שונה דברים הפוך. די ריאה, הקנה של הריאה דינו כמו כבדה, דווקא אם ניטל כולו. די כבדה כריאה שמשהו. דליבה פליגה רב ושמואל. אז על רבי חייא בר יוסף ברל שם עתה דרב קמד שמואל. הוא אמר את דברי רב שהקנה של הלב אפילו במשהו זה נפסל. ככה אמר דברים לפני שמואל שככה אמר רב. אמר לי, היא אחי, אמר אבא, לא ידע בטריפות דיוק, אמר, אם ככה רב עליו השלום אמר, אז הוא לא יודע בדיני התרפויות האלו שום דבר, המציאות היא לא כזאת, דווקא כאשר זה ברובו. נשבר השדרה, למרות משנה שאם השדרה של הבהמה נשברה ונפסק חוט השדרה, הרי שהבהמה טריפה, תנו רבנן, חוט השדרה שנפסק ברובו, דברי רק נפסק רובו, אז זה טרף. רבי יעקב אומר, אפילו ניקב, כלומר אפילו ניקב כל שבחות שדרה, זה טרף. הורה רבי כרבי יעקב, כלומר החמיר למעשה שאפילו בכל שהוא. אמר רב, הונה, אין הלכה כרבי יעקב, אלא כדעת רבי, למרות שרבי עצמו למעשה החמיר, אבל הלכה דווקא כמותו, כי ככה אין במשנה, שהמשנה סתמה דווקא שנפסק, דהיינו רובו, וכמה רובו. רב אמר, רוב עורו, ואמרה לה, רוב מוחו. מה די אמר רוב מוחו? כל שכן רוב עורו. למה די אמר רוב עורו? רוב מוחו, מהי? תשמע, די אמר לבלי, אמר רב הונה, רובו שאמרו, רוב עורו. מוחו זה לא מעלה ולא מוריד. אומרת הגמרא, מה זה נקרא רוב אם הוא נפסק? אז אומרת הגמרא, רב אמר, רוב העור שלו, דהיינו העור החיצוני, אם הוא נפסק, אז באמת זה טרף. אבל יש אומרים שהכוונה היא רוב מוחו עם המוח שבפנים, שנמצא בתוך חוט השדרה, בתוך העור, אם הוא נפסק, אז זה אסור. כלומר, מי שאומר שאם רוב המוח נפסק, זה טרף, קל וחומר, אם רוב העור שבחוץ נפסק, אף על פי שהמוח שבפנים לא נפסק, שזה ודאי טרף. אבל מי שאומר רוב עורו, מה הדין אם לא נפסק רוב העור, אלא רק רוב המוח, האם הוא גם כן מחמיר בזה או לא? תגמרת השמה, אמר חכם שקוראים לו נבלי בשם רבונה, מה שאמרנו רובו זה דווקא רוב עורו. אבל אם המוח שבפנים נפסק, זה לא מעלה ולא מוריד. למה? כיוון שהעור מבחוץ סגור, אם כן, אף על פי שהמוח שבפנים הוא נפסק, הוא עתיד להתחבר בחזרה. ספר את הגמרא, רב נתן ברבין הבא יתיב חמי דירב, בדק ברוב עורו וכבדיק ברוב מוחו, אמר לי, אם רוב עורו קיים, מוח זה אינו מעלה ואינו מוריד. את הגמרא שתמיד בשם רב נתן ברבין, היה יושב לפני רב, היה שם עמוד השדרה, שהוא נפסק, אבל הוא בדק את רוב עורו וראה שזה בסדר. עכשיו אפשר לבדוק את רוב מוחו, האם הוא נפסק או לא, אמר לו, אתה לא צריך, כיוון שרוב עורו שלם, אפילו אם תבדוק ותמצא שרוב מוחו נפסק, אין בכך כלום, ולכן אין לך צורך לבדוק. אמר רבה בר חנה, אמר בישע מנבי, נתמרח פסול, נתמסמס פסול, איזו היא המרחה ואיזו היא המסמסה? המרחה כל שנשפק יקיתון, מסמסה כל שאינו יכול לעמוד. כלומר, אף פי שאמרנו, המוח אם הוא נפסק, אין בזה כלום, זה דווקא אם הוא נחתך, כי הוא יתחבר בחזרה. אבל אם המוח הזה שבפנים, שבתוך חוט השדרה, הוא נמס, אז אופן כזה, זה טרף. מה זה נקרא נמס? יש שתי בטיות, יש נתמרח ויש נתמסמס. נתמרח הכוונה היא שנעשה כמו מים, כמו קיטון. נתמסמס הכוונה היא לא כמו קיטון, אבל אם תחזיק אותו הוא נופל, הוא לא יכול להחזיק את עצמו, לעמוד ישר. שאל ראשי, אם אתה אומר לי שאפילו אם רק נתמסמס לא יכול לעמוד זקוף, אז זה נחשב טרף. קל וחומר אם שפח כקיטון, אומר ראשי אמת. אבל אם היה אומר רק שאם התמסמס, הייתי חושב מה פה שמנה התמסמס, הכוונה היא שנשפך כמו קיטון, לכן אמר שני מילים, כדי שדע לך שאפילו אם רק אינו יכול לעמוד, זה טרף. בעיר רבי ירמיה, אינו יכול לעמוד מפני כובדו, מאי? מה הדין? אם הסיבה שהוא לא יכול לעמוד כי הוא עווה וכבד, ולכן הוא לא יכול להחזיק את עצמו, הוא לא יכול להיות זקוף אלא נופל. האם בחי גוונה, אני אומר, זה לא נקרא מחלה, כיוון שהוא מרוב הכובד שלו, או לומר לא, זה עצמו מה שהוא כבד, זה המחלה שלו, ולכן בעצם הוא לא יכול לעמוד, וזה טרף, תקו. ברב אמרי, התמסמס פסו, התמזמז כשר. אמרו ברב, שאומנם הלכה כמו שאמר בשם לוי, שאם התמסמס זה פסול, זה אמת. אבל אם נתמזמז, זה כשר. כלומר, חלק מתוך המוח הזה נשפח, נעלם בצורה כלשהי, הדין שזה כשר. מטיבי, רבי שמעון בן לעזר אומר, בהמה שנתמזמז מוחה טרפה, ההתמסמס התמר. דווקא אם זה התמסמס, אבל הוא קיים שם, אז זה מראה חולה. אבל אם חלק מהמוח נעלם, זה כשר. איני והלוי הווי עטיב במסותה חזה לאו גברה דתריה לרשה. אמרת מזמז מוחד הדין, לאו דלה חיי, אמר ביה לה לומר שאינו מוליד. עכשיו גמרא, והרי לוי ראה, היה יושב בית המרחץ, וראה איזה אדם אחד שהטיח, היכה את ראשו בקיר. אמר אוי מסכן זה, נתמזמז המוח שלו. משמע שאם המוח מתמזמז, אז זה טרף, אדם הזה יכול למות. למה הוא יצטער על כך? רק שהוא יכול למות. מלאו הדין לכאורה גם חוד השדרה, אם זה יתמזמז, אז לכאורה זה סימן שהוא בעצם יכול למות. אומרת הגמרא, לא, הוא בלשו חשש מחמת זו ימות. הוא ידע שלמרות שיתמזמז זה לא ימות, אלא זה יכול לגרום לו שרחמנא הצלן הוא לא יוליד, כי המוח והאיברים האלה שלא יודע הם קשורים זה בזה, כי זה מגיע משם. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.